נאומים מלכותיים הם ז'אנר די צפוי. תקווה, הולסומיות, כמה מילים יפות וממלכתיות, אבל בנאום לכבוד השנה החדשה, שנשאה מגרטה השנייה מלכת דנמרק, היא הטילה פצצה.
Den 14. januar 2024 vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning.
המלכה מגרטה, בתה כמעט 84, המונרכית המכהנת הוותיקה באירופה, יוצאת לפנסיה ב-14 בינואר, אחרי 52 שנים כמלכה. שלום רונית ביי ויינגרטן.
ערב טוב ליאור שפירה.
ברוכים הבאים לווינזו, פודקאסט על משפחות מלוכה. ושלום לממלכת דנמרק, שמנפיקה סיפורים בתדירות לא אופיינית. המלוכה בדנמרק התחילה במאה השמינית, אולי אפילו קודם, כשהוויקינג הכי חזק הרביץ לכל יתר הוויקינגים. מהמאה העשירית ועד היום, כל המלכים שייכים לאותה שושלת. אני אומרת מלכים, ולא מונרכים, כי מונרכים כולל גם נשים ששלטו בכתר, כי לדנמרק בהכרח תמיד היה מלך, למעט יוצאת דופן אחת בערך. המלכה מגרטה הראשונה, שאז עוד נקראה פשוט המלכה מגרטה, שלטה בסוף המאה ה-14 ותחילת המאה ה-15 במה שנקרא איחוד קלמר, דנמרק, נורווגיה ושוודיה, אבל היא שלטה כעוצרת. כשאבא נפטר לא היו לה אחים חיים, היה לה בן שהכתר היה אמור לדלג ממנה אליו, אבל הוא היה קטן מדי לשלוט ונפטר לפני שהגיע לגיל 18. עוד נקודה, החל מהמאה ה-15, כל המלכים נקראים קריסטיאן או פרדריק. המלכה מגרטה השנייה, עליה נדבר בפרק הזה, נולדה בארמון בקופנהגן, ב-16 באפריל 1940, בדיוק שבוע אחרי שהנאצים פלשו לדנמרק. אחרי הגיעו שתי אחיות. אבא שלה היה יורש העצר, וכשהבינו שההורים שלה, של המלכה מגרטה כלומר, לא הולכים להביא עוד ילדים, יעני אין סיכוי שיהיה לאח, המחשבה הייתה שמי שירש את אבא שלה, יהיה דוד שלה. כלומר, כשאבא של מגרטה יעלה למלוך, אחריו יעלה אח שלו. כשהייתה בת שבע, אבא שלה עלה למלוך. בעקבות הפופולריות הגואה של המלך הצעיר ובנותיו החמודות, החל תהליך לשינוי חוקי הירושה. שש שנים אחר כך, ב-1953, התקיים משאל עם ובעקבותיו שונתה החוקה בדנמרק. מעתה, נשים יכולות לרשת את הכס אם אין להן אח.
ב-1960, מגרטה שלנו עוזבת את קופנהגן והולכת אל המקום הכי מגניב בעולם באותו הזמן, לונדון. יותר נכון, היא הולכת ללמוד ארכיאולוגיה פרה-היסטורית בקיימברידג', שזה די מפתיע לבחורה, בוא נהיה כנות, אבל לא מפתיע בכלל כשאנחנו מדברות במגרטה שלנו, כי לאישה יש אופי שכמותו אין. אז מעבר לעובדה שהיא למדה ארכיאולוגיה פרה-היסטורית, היא השתתפה במשלחות ארכיאולוגיות, היא השתתפה במסעות, היא הייתה ארכיאולוגית פעילה. ואחרי התואר הזה, היא המשיכה לארהאוס, שזו אוניברסיטה בסקנדינביה, היא עברה לסורבון, ואז חזרה ללונדון סקול אוף אקונומיקס. שוב, אנחנו בשנות ה-60 העליזות, זה המקום להיות בו, חציות מיני, יש ביטלס, יש סיגריות, הגברת הפכה למעשנת שאלוהים יעזור לכולנו, אין לי מושג איך שתי הריאות שלה עוד פועלות, וכולם בו מיינים מגניבים, ומגרטה לא תומנת את ידה בצלחת. מה שנולד מהדבר הזה, זו רשימה אדירה של תחביבים, ובהם החזיקי. א', עיצוב טקסטיל. מגרטה מעצבת טקסטיל לכנסיות ברחבי סקנדינביה, והיא מעצבת בגדי כמרים, בגדי בישופים וכל טקסטיל שרק אפשר לחשוב עליו שקשור בכנסייה. מגרטה מעצבת גרפית. היא מעצבת את כל הסמלים הרשמיים של כל הנסיכים בסקנדינביה מזה עשורים. היא רוקמת ועוסקת בדקופאז'. ואם אתם לא יודעים מה זה דקופאז', זה בגלל שזו אמנות עתיקה של ציפוי טקסטילים ורהיטים וכלי בית בגזרי נייר. זה נשמע מופרע, אבל זה לא, זה יפה. העיסוק הבא, היא מעצבת תפאורה לקולנוע, היא תסריטאית, היא מעצבת תלבושות ותפאורה לבלט, היא מאיירת, היא איירה את הוביט ולורד אוף דה רינגס, היא ציירת. בקיצור, לאישה יש רשימת תחביבים אדירה, אין לי מושג מתי מספיקה לשלוט במשהו, כי היא עסוקה מאוד בדברים אחרים, סתם, זה פשוט מגניב ברמות, האישה מגניבה. זו האישה הכי מגניבה לדעתי שנדבר עליה ever.
חד משמעית האישה עם הכי הרבה סוויג באירופה, רק דמיינו אותה מול הקוויני שאוהבת חיות וסוסים ודברים אינטרוברטיים. אלוהים, איזו אישה מוטרפת. אני גרופית.
אגב, ונכניס את זה במשפט, גם הסטייל שלה הוא הסטייל הכי גדול באירופה, והרבה פעמים היא נכנסה ברשימות של ווג בתור המתלבשת הכי טובה מעל גיל 50. מתחשב שהיא בת 84, זה הרבה שנים להיות מעל 50 ולהיות ברשימת המתלבשות הטובות. על כל פנים, חזרה ללונדון סקול אוף אקונומיקס, מגרטה חיה את חיה הטובים ונהנית ומבלה ומדקפשת, ואז נכנס לסיפור הנספח, החתיך, של השגרירות הצרפתית בלונדון, הרוזן, אנרי, דלבור, דה מונפז. אוקיי. נחמד, נחמד. הבן אדם חתיך. תכף נדבר עליו רבות, בואו נתחיל מזה שהוא חתיך, כי צריך לתת לו את הכבוד. בקיצור, הוא דיפלומט, החפצתי אותו, הוא מוכשר, הוא דובר כ-10 שפות, הוא באמת, באמת בן אדם עוד מאוד חכם ומרשים, והם מתחילים ברומן חשאי למדי, עד שבספטמבר 66, צלם עיתונות תופס אותם מתחבקים בנמל התעופה בקופנהגן. זה כבר לא היה רומן חשאי. זה לא היה רומן חשאי. מפה לשם, ב-4 באוקטובר של אותה שנה, נערכת ישיבת פרלמנט מיוחדת עם המלכה אינגריד והמלך פרדריק וכל הפרלמנט, ובה ניתנת רשות רשמית לבני הזוג להתחתן. כלומר, מוכרזים האירוסים באופן רשמי, וכולם נוסעים במכונית ברחוב, ומנפנפים, ואז עולים למרפסת, ומנפנפים, וכל הנתינים מראים להם עם דגלי דנמרק, ואז אנחנו, כלומר לא אנחנו כי לא, אבל אז העולם נחשף לראשונה לטבעת האירוסין של מגרטה, שהיא ראויה לאייטם בפני עצמו, כי הדבר הזה הוא עצום, עצום. בצרפת, החל מהמאה ה-19, יש מסורת של טבעות שנקראת טוואימווה, שמי שהתחילה אותה זו ג'וזפין דה בוהרנה, שגם היא תקבל פה פרק זה. בקיצור, הרעיון הוא שיש שתי אבני חן, במקרה של מגרטה אלה יהלומים, שמציינות טווא זה אותך ומווה זה אותי, והחתן נותן לקלתו שני יהלומים. אבל זו מגרטה. והכל גדול מהחיים, והוא צרפתי, ולכן הייצוג הוא של ון קליף. כל יהלום בטבעת של מגרטה שוקל 6 קראט. ויש לה 2. אז יש לה 12 קראט יהלומים על האצבע. איך הדבר הזה מחזיק והאצבע שלה לא נשברה מספריו של פעמים? אינני יודעת, אבל זה המצב. ב-10 ביוני 1967, אנרי ומגרטה נסעו בקופנהגן למצהלות הקהל הדני עם הדגלונים. ב-26 במאי 1968 נולד פרד, הנסיך יורש העצם. ב-7 ביוני 1969 נולד יואכים, הספר. והמשפחה הצעירה חיה את חייה בשקט ובסוודרים חביבים בקופנהגן, בשקט בשקט, ולא עשתה הרבה.
היא והמלכה אליזבת, בנות דודות מדרגה שלישית. בסרט לכבוד יובל הפלטינה של המלכה אליזבת, המלכה מגרטה סיפרה שכילדה בת 13, היא צפתה בהכתרה של בת דודתה אליזבת בת 26. אני זוכרת שחשבתי שהלוואי שאני לא אהיה צעירה כל כך כשאבא שלי ימות. זה השאיר עליי רושם, היא אמרה. היא הוסיפה, היא הקדישה את חייה. וזאת גם מהות חיי. היא לא הייתה בת 26 כשזה קרה, אבל אבא של המלכה, המלך פרדריק התשיעי, נפטר כשמגרטה הייתה בת 31.
ב-14 בינואר 1972 נסתר המלך פרדריק, וכפי שאמרנו, מגרטה ירשה בגיל 31 את הכתר הדני. כמו כל מלכה שיש לממשלה, מגרטה היא ראש המדינה, אבל התפקידים העיקריים שלה הם ייצוג דנמרק בחול, לפגוש את ראש הממשלה פעם בשבוע, להיות פטרונית של שלל ארגונים ולשמש דמות מאחדת ואפוליטית בתוך הממלכה. אם זה נשמע מוכר, זה כי זה מוכר. יש לה ממשלה, הממשלה עושה את הגראצ'קה, היא חביבה, מאחדת, מייצגת בחול, נוסעת, מציירת ציורים ונהנת מהחיים. אמא, פעם אחת היא כן השמיעה עמדה. זה היה בנאום חג המולד של 1984, וההתייחסות הייתה להגירה אל תוך דנמרק. מגרטה אז ביקשה מהעם הדני להיות פתוח ומכיל ואוהב ומקבל את המהגרים שהגיעו בהמוניהם לתוך דנמרק, וביקשה מהם שלא לחטוא בקסנופוביה ושנאת זרים. ב-2016 היא כבר נשמעה פחות להוטה, וציינה שיש להבהיר את ערכי התרבות הדנית גם למהגרים, שעם השנים התבררו הקשיים בקליטה של כל כך הרבה מהגרים, ושיש בעיה עם הנחלת ערכי הדמוקרטיה למוסלמים. אז היא מאוד מסוקה, מאוד מאוד עסוקה, והיא מולכת, ובזמן שהיא עושה את כל זה, אנרי, איך אני אגיד את זה יפה? פחות. הוא פחות. בהתחשב בעובדה שהוא הגבר הראשון שמכהן בתפקיד קונסורט, אז קצת כמו באנגליה, לחצר הדנית לא היה שום דבר להציע לו. מה שאומר שהוא היה אמור לעצב לעצמו את הג'וב, לעצב לעצמו את התפקיד, לעצב לעצמו את החלקים הייצוגיים, ובגדול להמציא לעצמו את הדרך שבה הוא רוצה להיות הקונסורט, והוא רוצה להיות העזר כנגדה. ובאמת הוא הצליח מאוד, והדנים מאוד מכבדים אותו, וגם בעולם מאוד מכבדים אותו, אממה, הוא לא מרוצה. ומדוע הוא מתוסכל ולא מרוצה? כי אנרי חשב שלקרוא לו נסיך, בזמן שגם הבנים שלו הם נסיך, וגם הנכדים שלו זה נסיך, פחות, הוא רוצה להיות נסיך מיוחד. נסיך רגיל, זה תואר נמוך מדי, וזה מוזיל את הג'וב, וזה מוזיל את מעמדו, ולא בא לו לדבר הזה. ולכן, ב-2002, הוא פרש לבית המשפחה בצרפת. ומדוע זאת? תשאלו, מדוע? מדוע הוא פורש עוד פעם? ובכן, כל שנה מגרטה מארחת את טקס קבלת פנים, תחילת ינואר, יש לה רצף של ימים שבהם כל יום יש טקס קבלת פנים אחר, ובאותה שנה היא נעדרה מאחד הטקסים, ומי שקיבל את תפקיד המארח, בהיותו יורש עצר, הוא פרד, הבן, במקום אנרי, הקונסורט, או אז. חטף אנרי את הג'ננה, הרים את עצמו, טס לאחוזה בצרפת ופרסם כדלקמן. במשך שנים רבות הייתי מספר 2 בדנמרק, עשיתי זאת בסיפוק, אבל אני מסרב להיות מורד בדרגה ולהפוך למספר 3. קמה המלכה מגרטה, לקחה את עצמה, טסה לצרפת, הפיסה את המגרצ'קק, אמרה לו, לא חמודי די, תבוא הביתה, אז מה, אז הוא נתנו לך תואר מסכה, לא נורא בו, קיצי קיצי פיצי פיצי. ולאחר 3 שבועות, בהם על הדרך, הוא הבריז על החתונה המלכותית של ווילם אלכסנדר ומקסימה בהולנד, הוד רוממותו, הנסיך הבכיין, חזר הביתה.
כאילו, הם נורא טובים בלהחזיק פסון, אבל יש שם גרצ'קאות.
בוודאי שיש שם גרצ'קאות, בכל משפחה יש גרצ'קאות, פשוט אצלם, א', יש פחות סיקור תקשורתי בעולם, כי הם לא הבריטים, יש לזה יתרונות וחסרונות, וגם כי אין להם דיאנה, במשך שנים לא היה להם כלום. הוא המשיך בתפקידיו עד שנת 2015, ובנאום סוף השנה, ב-31 בדצמבר 2015, מגרטה הודיעה שהוא יוצא לפנסיה, אבל בכך לא סיימנו, כי הנסיך הפנסיונר המשיך עם הגרצ'קאות. באוגוסט 2017, אנרי פרסם שהוא לא מעוניין להיקבר ליד אשתו, וטען כי הוא לא מוכן יותר להיות פרינס קונסורט לעומת קינג קונסורט. המלכה מגרטה קיבלה את החלטתו של בעלה להיקבר במקום אחר. בהמשך אותו הקיץ, ב-6 בספטמבר, פורסם שאנרי סובל מדמנציה. ב-13 בפברואר 2018 אנרי נפטר, ולאחר לוויה וחודש של אבל, אפרו פוזר מעל הים הצפוני.
כל הבלגן הזה לא פגע בתדמית של המלוכה. הם עדיין מאוד אהובים, מגרטה מאוד אהובה, ומאוד טובים בלהחזיק פסון. אבל יש עוד כמה בלגנים. גם בדנמרק להיות הספר זה קשה. הבן הצעיר של המלכה, נסיך יואכים ואשתו מרי, לא לבלבל עם מרי, אשתו של פרדריק, גרים בצרפת, לא בדנמרק. הם הבהירו שזאת לא בדיוק הבחירה שלהם, וקצת לפני שהם הודיעו לאומה על המעבר לפריז, לנסיך יואכים הייתה מפרצת במוח. יכול להיות שהמעבר לפריז קשור לזה שהיו לו רגשות חמים מדי כלפי גיסתו, והמעבר שלהם לצרפת היה גם כדי להרחיק אותו ממנה. כל הסיפור הזה הוא חד צדדי. כלומר, למרי בשום שלב לא נטען שהיו רגשות כלפיו חזרה, אלא רק שיואכים עשה פדיחות. הסאגה הלפני האחרונה הייתה ב-2022, כשהמלכה מגרטה הודיעה שהילדים של בנה השני הנסיך יואכים לא יהיו נסיכים יותר, החל מתחילת 2023, אלא רק קאונט וקאונטס, יעני רוזן ורוזנת. הטענה היא שזה יאפשר להם לחיות חיים נורמליים. ההורים שלהם זעמו. הם קיבלו את ההודעה רק כמה ימים לפני כולם, ככה שלא היה להם מספיק זמן להכין את הילדים לזה. נורא קל לצחוק. אוי, מסכנים, הם כבר לא היו נסיך ונסיכה. אבל זה לקחת להם חלק משמעותי בהגדרה העצמית שלהם. חוץ מזה סיפרו שהילדים, ובעיקר הילדה הצעירה, סבלו מהתנכלויות על הרקע הזה בבתי הספר. עכשיו, דבר כזה לא חייב לעבור רע. באנגליה מדברים על slimmed down monarchy, וניכר שהנסיכות ביאטריס ויוג'יני בסדר עם זה, יש להן חיים. יותר מזה. בשוודיה ב-2019, המלך קארל גוסטב הודיע שהנכדים שלו משני ילדיו הצעירים, כלומר לא יורשת העצר, אלא שני האחים שלה, לא יהיו יותר הרויאל היינס, ולא יהיה להם תפקיד מלכותי. זה התקבל בהרמוניה כששני האחים הוציאו הצהרות, שזה יאפשר לילדים שלהם למצוא את עצמם יותר בחופשיות. כלומר, הטענה היא אותה טענה. זה יאפשר לחיות חיים נורמליים. אבל האופן שבו זה נעשה, עולם ומלואו. שיעור ביחסי הורים וילדים. המלך והמלכה הבאים של דנמרק הם פרד, שיקרא המלך פרדריק העשירי, ואשתו מרי, לשעבר מרי אליזבת דונלדסון, שהיא ילידת תזמניה, מה שהופך את משפחת המלוכה הדנית לפופולרית מאוד באוסטרליה.
בקיץ 2000, במהלך האולימפיאדה בסידני, נכנסים לבר הסליפ אין בסידני ארבעה נסיכים. הנסיכה מרתה לואיז מנורווגיה, בן הדוד הנסיך פבלוס מיוון, בן הדוד הנסיך פליפה מספרד, ובן הדוד פרד מדנמרק. פליפה מכיר מישהי שכבר נמצאת בבר, ולמישהי יש חברה. לחברה קוראים מרי אליזבת דונלדסון, ואז כולם מתיישבים יחד בשולחן גדול ושותים 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 ושותים, ובין מרי ופרד מתחיל משהו. אממה, מרי לא יודעת שפרד הוא הנסיך יורש העצר של דנמרק. אין לה שמץ של מושג. ורק אחר כך היא מגלה שאכן הוא נסיך, שאכן הוא בדנמרק, ושאכן כל סיפור הסינדרלה שהיא חלמה אי פעם מתרחש לה מול העיניים, לה ולכל היבשת האוסטרלית. הם ניהלו רומן בלונג דיסטנס בין 2000 ל-2001, פרד עשה את הטיסות לאוסטרליה, טיסות חשאיות, תמיד זה חשאי. ואז בנובמבר 2001 התקשורת הדנית הודיעה שיש לו חברה, והיא מהממת והוא אוהב אותה בלב. בדצמבר של אותה שנה, בחודש לאחר מכן, מרי עשתה את המעבר האדיר מאוסטרליה לדנמרק. קודם כל, זה הצד השני של העולם, השפה, האקלים, העובדה שבחורף, בשתיים בצהריים כבר חושך, והעובדה שהיא צריכה להיות נסיכה יורשת עשר בהכנה, והיא עשתה את המעבר והתאקלמה בדנמרק. ובספטמבר, 24 בספטמבר 2003, שוב נערכה ישיבת הפרלמנט המיוחדת, ובה הוכרזו אירוסיהם של מרי ופרד.
מרי ופרדריק התחתנו ב-2004. אפשר לראות חלקים מהחתונה שלהם ביוטיוב, ובחלקים אני מתכוונת את מרי יוצאת מהרכב וצועדת אליו כל הדרך על האיל עם שובל שלא מבייש את הנסיכה דיאנה, מלווה באבא שלה שלובש קילט מפואר, כשמאחורי הצועדים עוד כמה בני משפחה. היא צועדת אליו לצלילי צדוק הכהן, אותו צדוק הכהן שלצליליו מכתירים את מלך אנגליה. ואפשר גם לראות את פרד מתרגש, וואו, מתרגש, מאוהב, מזיל דמעות. עוד סרטון שיש, זה סרטון באנגלית של אבא של הכלה, שוב, עדיין בקילט, שנותן וורט, מסביר את הקשר בין השם דונלדסון לוויקינגים של דנמרק, וקושר בין המשפחות באיזה וורט חמוד ומביך, כמו שרק אבא יכול. ועוד סרטון יפהפה שלהם, כמה שנים אחר כך, 15 שנים אחר כך, מיום הולדת 50 של פרד, שבו היא מספרת עליו, בדנית, בנאום שהרבה נשים היו שמחות לחלוק לגבר שלהם, והיא מצחיקה את אולם. המצלמה עוברת שוב ושוב ממנה אליו, מהפרצופים שלה, כשהיא מקריאה מהדף או מסתכלת עליו, והפרצופים שלו כשהוא מחייך, צוחק, מובך, מהרהר, הכל מתוק. יש שם אינטימיות גם בטקסט וגם במבטים שלהם. כל הכישורים האלה לכל הסרטונים האלה נמצאים בתיאור של הפרק הזה, שלא תגידו שלא דואגים לכם. המלכה מגרטה פורשת כי היא בת 84, אחרי ניתוח בגב שמקשה עליה, והיא נעזרת לא מעט במקל. אבל יש גם שמועות שהיא פורשת כדי להציל את הנישואין האלה שהתחילו כל כך כל כך מתוקים. מהצד הכל נראה הולסום, אבל לאחרונה משהו בהם זז. באוקטובר האחרון, בעודם מבקרים ביקור מלכותי בספרד, הנסיך פרדריק נתפס במצלמה מבלה עם שחקנית בשם ג'נובבה קזנובה. הם נראים קרובים, אין שם מגע. פותח לה את הדלת של האוטו, וזה רק הוא והיא. יש דיבור על תמונות שלהם מגיעים אליה הביתה, ואחר כך הם יוצאים משם בבגדים אחרים. והתמונות האלה לא נראות טוב. חודשיים אחר כך, חג המולד האחרון, מרי טסה למשפחה שלה באוסטרליה, כמו בכל שנה. אבל הפעם היא הרבה פחות באינטראקציה עם הציבור. ויש תמונות שלה גם בוכה שם. ויש דיבור על זה שחלק מהפרישה של מלכה זה מהלך ערמומי שלה להכריח אותם לעבוד על הנישואין שלהם, כי תינוק לא יהיה, אז בואו ניתן להם ממלכה. שיהיה לנו בהצלחה עם זה. קצת קשה שלא לתהות האם מאחורי הקלעים אין איזה הסיפור שלה במילים שלה שמחכה לקרות. כלומר, מה עוד אנחנו לא יודעים שקורה שם? יותר מזה, יום או יומיים אחרי נאום חג המולד הפורה של המלכה, אפשר לראות אותם בהופעה פומבית ראשונה. ניכר שפרדריק מתקשר איתה בגוף שלו, ומסתכל עליה, הוא מתקשר איתה גופנית, כאילו הוא פונה לכיוונה וכל מיני דברים כאלה. היא לא שמה עליו. היא מתעלמת ממנו, היא קלאסית, היא אלגנטית, והיא מתעלמת ממנו. יכול להיות שאנחנו קוראים יותר מדי לתוך הסיטואציה, אבל מרגע קונספירציה, המחשבה הזאת נכנסת לראש, קשה מאוד שלא לראות את הסיפור הזה. אבל ב-14 בינואר אנחנו הולכים לקבל את המלך פרדריק העשירי ואת המלכה מרי. אנחנו לא הולכים לראות מלכה דנית בקרוב. ב-2019 החוק שמעדיף את הבנים בדרך לכס על פני האחיות שלהם שונה, והיום הכס ילך לבחורה או לבחור ללא קשר למין. אבל לפרדריק ומרי יש בן בחור, הנסיך קריסטיאן, והוא בן 18. ייקח עוד זמן עד שאנחנו נדע מי יהיה הבא בתור. רונית, תראי מה זה, פרק שלם על דנמרק, בלי להשתמש אפילו פעם אחת בקלישאה מהמלט. תודה רבה, רונית.
תודה רבה, ליאור.
ותודה רבה לכם שהאזנתם. כל הכישורים מחכים לכם בתיאור של הפרק. אנחנו נמצאות בכל אפליקציות הפודקאסטים. נהניתם, ספרו לחבריכם. לא נהניתם, אנחנו מתנצלות, זה מה יש עם זה ננצח. להתראות.
ביי.